גורי אלפי, גלית חוגי, תוכנית הבוקר. יום שלישי.
כן.
3 בספטמבר. למד באב שמסרב, פשוט מסרב ללכת.
יש אחרי זה למד א'? נבדוק. בסדר. לא נראה לי. אני לא יודעת. אני לא מבינה בחודשים. לא, מחר יתחיל אלול.
אלול.
יאללה, הגיע הזמן, למה זה באמת.
לכאורה סתיו. לכאורה סתיו.
לא, מה, סתיו? בראשון בספטמבר ירד קצת גשם.
כן, זה היה, כן. זה היה ממש רגע כזה מהשמיים ממש.
ראית אתמול את מסיבת העיתונאים?
לא.
כן, עוד לא.
לא,
לא. מה זה מוקדם לי? לזה.
אז בוא נעשה את התוכנית בשעה אחרת.
אני ממש אשמח אגב. אני, מה, אף פעם לא דיברנו על זה, אפשר לדבר על זה?
זה מוקדם לך 7?
כן, מוקדם לי 7, לדבר על מסיבת העיתונאים.
אבל אנחנו כבר 4,000 שנה, אוקיי.
על זה אני מדבר.
אוקיי, אוקיי, אבל אז 7 זה שעה לדברים אחרים?
רוצה עוד דברים? כאילו, אני יכול לזרוק עלייך גם דברים. זה כאילו את זורקת עליי דברים, על הבוקר.
אשליך עליי דבר ב-7.
לא רוצה להשליך עליך, למה את מסתכלת בצורה סוטה?
מה?
על העניין הזה של להשליך.
7 בבוקר.
מה את משליכה מזה?
מי משליך?
מה יש לך?
לא יודעת. טוב, מה העניינים?
חלמתי על ה...
על עדן ירושלים.
כן, על הילדה הזאת. חלמתי עליה.
זה יוצא עכשיו סרטון.
מה זה?
עוד חיים, וזה סרטון קשה מאוד.
מה זה? אוי.
היא אומרת למשפחה שלה שהיא אוהבת
אותה. מה זה? מה זה?
שהיא מתגעגעת.
מה זה? אני לא יכולה.
נכון. לא יודעת כמה זה להתעסק בעיקר עכשיו, אבל ראיתי שמשה ארבל היה אתמול... בלוויה של כרמל גת בבארי.
כמה אני יכול לאהוב את האיש הזה. יאללה.
זו הייתה לוויה סגורה לתקשורת.
כל פעם שאני אומר דברים על הממשלה, על זה, על זה, אני כזה עושה לי כזה, רגע, כוכבית, יש את משה ארבל, הוא איזה חמוד.
משה ארבל.
אבל בחיית, מה, כולכם, אין בכם את האשמה הזאת? אני יודע שעוד מלא אנשים...
ראית את נעמה לזימי צועקת על גפני? את זה?
לא. אני גם לא רואה, אני
את פרצופו...
מנסה לא לראות דברים.
כן.
אני מנסה, אני ממש עושה מאמץ לא לראות דברים, אני לא יכול. אני לא יכול, אני לא יכול להכיל יותר. אני מלא, רווי, זה עולה על גדותיו, זה, אני מוצף. ושמי, אני רואה אנשים, אנשים מסתובבים עם אשמה. אנשים מסתובבים עם אשמה, פשוט מרגישים את זה, בגוף. בגוף.
אני חושבת שיש פה חלק מהציבור שחווה עכשיו.
הייתה גם עם שימריס, גם עם יותם, גם... היה... יש איזו אשמה שאתה סוחב, אתה אומר... איי, 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 זה...
יכולתי.
יואו, זה היה קרוב, זה היה קרוב, זה... הטיים, לפי דעתי, היה להם את הכותרת הזאת. So close. So close to freedom. זה הייתה הכותרת של הטיים.
אוקיי, אני רוצה להגיד על זה, זה דבר, אבל אתה אמרת לא לדבר עדיין על המסיבת עיתונאים.
למה אני צריך לדבר על המסיבת עיתונאים?
כי זה משהו שהיה במסיבת עיתונאים וזה קשור לזה.
אני לא, אני אגיד לך למה זה לא קשור.
אוקיי.
סליחה, אני לא אומר לך כלום, תגידי מה שזה. אני פשוט אומר, אני לא רוצה את המשוואות האלה. אני לא רוצה, אני לא מקבל אותן, אני לא רוצה לשמוע אותן.
זה לא היה המשוואות בכלל.
אני לא רוצה הרצאה, אני לא רוצה מפות, אני לא רוצה את זה. אני רוצה לדעת מכולם שאנחנו שמים חיי אדם בראש סדר העדיפויות. ואל תאכילו אותי את זה, אל תאכילו אותי שלא, לא. אנחנו דואגים לך יותר מאשר שאתה דואג לחיי אדם, אתה לא מבין. We got this. איך יש לכם? איך יש לכם את הקור רוח ואת האדישות הזאת? איך יש לכם? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאתם מפורקים? מפורקים, מפורקים מהתחת, כולכם. איך זה יכול להיות? לא יודע ממה הם עשויים. ואני רואה את משה ארבל הולך ללוואי, ואני רואה אותו, אני רואה אותו. אני אומר, טוב, לפחות יש משהו, יש משהו ש...
יש שם גם תמונה יש, מאוד יש גם מרגשת לב. של חיבוק. לא יודעת אם, לא ראי, אם ראית
לא,
אותה.
לא, לא ראיתי.
אני אשלח לך, וזה מרגש מאוד, בגלל שחוץ מהדבר... באמת, א', העובדה שוב, שהלוויה הזאת הייתה סגורה לתקשורת, לא לציבור, לתקשורת, והוא בכל זאת הלך לשם, ודבר שני, סימבול של הדבר הזה. שמגיע חבר כנסת חרדי,
שר?
שר, סליחה.
שר הפנים.
שר הפנים, נכון, סליחה. ללוויה הזאת שמסומנת כמו דבר מסוים. אני רוצה לצטט את חיים פרי, זכרונו לברכה, בעניין הזה. ויש לזה איזה נחמה, לראות שיש גם זמן שבו הדעות האלה והנאומים האלה מסתיימים. פשוט מסתיימים. אני, קשה לי עם הכותרת הזאת של הטיים, so close.
To freedom?
מהסיבה. וזה מה שרציתי להגיד על מסיבת העיתונאים, שזה הוצג אתמול כאילו היה מבטא לחילוצם. לא היה מבצע לחילוצם.
יש כל הזמן מאמץ לחפש.
לא מאמץ.
הם היו קרובים, זה היה העניין.
במקרה.
אני לא יודע.
זה מה שהם אמרו.
אני לא יודע. אני באמת לא יודע.
אוקיי, אז צהל.
אני רק שמעתי את מה שדניאל אגרי אמר, ואנחנו, אני עדיין מאמין לדניאל אגרי.
גם אני מאמינה לדניאל אגרי, וזה מה שדניאל אגרי אמר, ולכן אני אגיד את איך שאני חושבת שקרו הדברים ממה שהם אמרו, לא משמועות.
אוקיי, כי זה היה הטקסט שלו.
מה היה הטקסט שלו? חילצנו אותם?
לא, שהם התקרבו.
איך הם הגיעו לשם?
אני לא יודע.
אז אוקיי, אז אני מבינה.
אני מוכן להגיד 1,000 פעם, אני לא יודע, בתוכנית ובחיים בכלל, כל יום. אני מוכן להגיד את זה.
בוא נתחיל להתאמץ בזה.
בלי למצמץ.
אני גם רוצה.
אני לא יכול עם זה שיש אנשים שיודעים. יודעים? או, גורי, בוא נה, אתה ילד. הרי מה זה ציון פילדלפי? בוא. עכשיו אני כאילו אומר, מה? מה, כולם יודעים דברים מוחלטים, ורק אני כאילו
טומטם כזה? לא, גם אתה יודע דברים מוחלטים לפעמים. כל אחד יש לו את הרגעים שהוא יודע דברים מוחלטים ממשהו, אבל זה עדיין לא מוחלט, ברור.
ואני עדיין מפקפק, ואני עדיין מלא ספקות, ואני עדיין אומר, רגע, אולי אחרת, אולי ככה, אולי מה היה אפשר, וכל הזמן גם חושב, באמת, איך עוד היינו יכולים להשתפר, איך עוד היינו יכולים להציל, איך עוד היינו יכולים לעשות טוב. איך זה יכול להיות? שמי שאחראי על מה שנקרא המדינה, לא עושה את זה, לא עובד בזה, לא עובד בזה.
משום שאין לו, איך, הוא לא עובד בזה מתוך אדישות או אשמה.
לא נכון, יש איך לעשות. זה ג'סט, זה דברים פשוטים, זה מילים, זה הכל, זה כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. כל כך הרבה דברים. אתה רוצה להראות רצינות, אתה באמת רוצה זה? סעתה עכשיו לדוח עשה, עכשיו אני בא לעשות את המסע ומתן. אתה לא מאמין לצוות מסע ומתן שלך. אתה לא סופר אותם. בסדר, לך, תעשה את זה אתה. אתה יודע הכי טוב. תביא.
אני לא חושבת שהוא בא להגיד אני יודע
מריע לך.
הכי טוב.
תעשו כבר. תסגרו את הסיפור.
אני חושבת רק שהאשליה הזאת, שהחטופים יוכלו לחזור, רובם, חלקם, במבצעים.
אני לא רוצה לדבר על הסטטיסטיקה האפשרית או הלא אפשרית. אני לא רוצה לטעות על האפשרות הזאת או האפשרות הזאת. אני רק יכול להסתכל על דברים שכבר קרו. לפני כמה חודשים, לצערי נפן כבר הרבה זמן, הייתה עסקה והגיעו.
כן.
אז זאת אומרת שהמנגנון הזה, שהאפשרות הזאת קיימת, עוד בממשלה הזאת, זה לא מישהו אחר עשה את זה. כן. ולא התפרקה הממשלה. היה את הדבר הזה, נכון?
כן.
אז איך זה יכול להיות שאי אפשר את הדבר הזה יותר? זה היה עכשיו, זה היה. הם עשו את זה, הם הביאו אותם, אני נותן להם את הקרדיט. בסדר? אז אם זה כבר היה והם כבר עשו את זה, למה אי אפשר עוד, כאילו, למה אי אפשר לסיים את הדבר? מה? תסבירו לי. ואז באמת, אנשים באינסטגרם תורחים ועושים לי מגילות של, תשמע, אתה הרי ילד, אתה פעור, אתה לא מבין. ואנחנו, הרי מה החמאס רוצה? בדיוק את זה. אתה נופל לבור של החמאס, אתה מבין מה אני... אתה צריך להפנות את האנרגיה שלך על החמאס. אני אומר, איך אני אפנה אנרגיה לחמאס? באיזה אופן אני אעשה את זה? מה, אני אשלח להם דברים? אני אבוא אליהם? אני אצביע בבחירות שלהם? מה אתם רוצים שאני אעשה עם החמאס? איך אני יכול לעשות דברים עם החמאס?
תתפקד לחמאסניקים החדשים.
בדיוק, מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות. אין לי כלים לדבר הזה. אתה לא זה, כל מה שאתה עושה, מצטבר אגב, שכל מה שאני עושה, בלוז שלי,
משפיע על העניה.
זה לטובת העניה. כל מה שאני עושה, לא, אני עושה ג'אגלינג, זה העניה הזה. אני לא יודע איך, סינואר, אני לא יודע איך, אני מצליח לעשות את זה. אני, אישית, רק אני.
אגב, בלהשפיע על סינואר, אני רוצה שוב להזכיר שהאיש היה לא מעט שנים בכלא הישראלי, היה לנו איזושהי יוזמה להשפיע עליו.
לא, מה אני אעשה עם זה? מה אני אעשה עם הבדיעבדים של הכל? של הכל!
לא, כי הבדיעבדים האלה אפשר לגזור מהם על עכשיו. גם עכשיו מצויים אצלך בכלא, בשדה תימן ובמקומות אחרים, מחבלים. אפשר שמישהו יארגן מודל שבו, אני לא אגיד מילים כמו חינוך מחדש, הן מעוררות קונוטציות שליליות.
אני לא חושב... לא יושב בלילה ולפני השינה ואומר לעצמי...
חושב מה לעשות עם מחבלי נוח'בה בשדה תימן? כי אני כן.
אז אני...
אני כן.
אני מודה לך על העזרה.
אין לי רעיונות טובים בבינתיים.
אני מודה לך על זה, אני לא חושב על זה, זה דבר שאני מנסה ממש להדחיק בסוף המוח שלי, שאנחנו נותנים לחיילים שלנו ולילדים שלנו ולילדות שלנו,
נכון, זה נורא.
לשמור, לתת מים, לסדר, לזה, בואו,
זה נורא.
אני בא לי למות מהדברים האלה. אז אני לא חושב על זה, אני מנסה לא לחשוב על זה.
לא, זה לא לחשוב על החיילים בתוך זה.
אז אני חושב על החיילים בתוך זה, אני לא חושב על מחבלי נוח בתוך זה.
חבל, גורי, יש פה הזדמנות למשהו, אבל.
גלית, אין לי יותר מקום, אין לי, מה חבל, אין לי מקום יותר. אני אומר לך שאני חולם על עדן ירושלמי בלילה, אני אומר לך שאני לא יכול.
זה מאותו מניע, זה לא בגלל שאני לא בזה.
בסדר, אז אני אהיה גם בזה. אני לא יכול להכיל יותר, לא יכול. אין לי יותר מקום, אין, לא מצאתי. חיפשתי.
זה לא עוד מקום. זה בתוך המקום שיש לך, אני רוצה שתסתובב.
אין לי תכלית עם זה. אני לא יכול, אני לא מצליח להעביר את המסר שלי למדינה. אני לא מצליח להעביר את המסר. לא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה מה אני אומר, לא משנה מה אני זה. אני לא מצליח. אז מה אני אעשה?
אתה לא יודע, אולי המסרים שלך כן עוברים. אולי הדבר הזה מחלחל. אולי לדבר הזה יש
איזה משך. אני חושש שלא. לפני כמה שנים, די הרבה שנים האמת כבר, הייתי בתוכנית סטירה. התוכנית הזאת הייתה בליל בחירות, סוער, והיה ככה, והיה ככה, והיינו עם הרבה ככה יומרות בתוך הדבר הזה, והרגשנו שאנחנו בתוך הבור בקריה עכשיו מקבלים את ה... אנחנו יודעים בדיוק את תוצאות האמת, אנחנו זה, היינו מאוד מאוד אין בתוך הדבר כן, הפוליטי.
כן.
ואז יצא משהו אחר לגמרי ממה שדמיינו שיהיה, אוקיי? כן. לא אגיד לכם איזה מערכת בחירות, כי היו כמה.
כן.
ואז אמרתי, אתה בן אדם יהיר, באיזה וקום, באיזה אקו צ'יימבר, מדבר אל עצמך עם עצמך, ואתה לא מבין כלום. והפסקתי לעשות את זה. אני לא עושה את זה יותר. אין לי את זה יותר בחיים. אני לא יכול. זה ברגע ש... once you see it, you cannot unsee it. ברגע ש... זה, אני מדבר עליי, שוב, אני לא מחנך אף אחד. אבל ברגע שאתה רואה משהו, ואתה אומר, זה המצב, זה שיקוף רגע של החיים, של האפשרויות שלך, של הכוח, של ההשפעה, של הזה. ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה משהו אחר. אני לא יכול לבחור את אותו נתיב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
יכול להיות אבל של ההשפעה שלך יש תוצאות שהן אחרות.
את מבקשת ממני לבחור באותו נתיב שוב ושוב.
לא נכון, אבל אוקיי.
לא, לא, אני חס וחלילה לא...
לא ניקח את הנתיב הזה. אני חושבת בכל זאת, ואני מקבלת או לא מקבלת, אני מקשיבה למה שאתה אומר, אבל העובדה שיש כל כך הרבה מחבלים היום בישראל יכולה לעשות שינוי אמיתי בעתיד. אני לא מתכוונת כמובן לרווחתם.
את מדברת על שיקום.
אני ממש לא מדברת על שיקום. אני מדברת על מה שקראתי לו... שזה לא יפה להגיד חינוך מחדש, אבל יש אנשים צעירים שניתן להשפיע עליהם היום בישראל, והאנשים האלה הם אויבים קיצוניים ביותר. האם משהו יכול לשנות אותם? אני מוכנה לנסות את זה. אני מוכנה לנסות את זה, כי לא ניסיתי את זה עדיין, אבל לעומת זאת לעשות דברים אחרים לאנשים האלה ניסיתי, ולא רק שזה לא שינה כלום, אלא זה הביא לתוצאות איומות ונוראות. אני רוצה תוצאה אחרת, לפחות לנסות.
שאם קשה להם, או הם יכולים לחשוב על דברים אחרים מלבד החטופים, על זה הם בטוח לא יחשבו. זה בסוף הרשימה, השיקום החדש.
אני לא רוצה שאני תפסיק להגיד שיקום, אני לא רוצה לשקם אותם.
אוקיי.
יש לי ילדים בני 19 ו-20, מחבלי נוח'בה. אתה רוצה להגיד לי שאני לא יכולה לשנות את דעתם על העולם? אני כן.
זה לא חינוך מחדש לשנות את דעתם?
אבל אני לא רוצה להגיד את זה ככה, כי יש איזה הרגשה... אני לא יודעת עדיין, אני בתור התחלה רוצה להגיד את זה, ואני אחשוב על מיתוג.
כל הכבוד, אני בעד היוזמה, היא מספר 19,000, אולי ברשימה שלי, הספציפית שלי.
בסך גמור.
אין זה...
אולי סנדרסון. מה יש 18,999?
את שם, לפני נוח'בה, בסדר?
טוב.
יא, בהמשך נדבר עם אורן הארי
על גרמניה. היום אתם יכולים לבחור את הצורר. אנחנו נעסוק בכולם. הגרמנים חוזרים למי שאהב את סרט הקיץ הראשון.
יופי, יופי. וגם נבות רבלסי. אנחנו אפילו לא יודעים על מה, אנחנו מתקשרים אליו ומציקים לו.
לא, אני ממש יודעת.
בסדר, נו, אנחנו על יולי אשמלוב, כן, ברור.
נכון, ועל זה שהצלחת להגיד את השם שלה, וכבר זה לא חשוב יותר.
לא אומרים את זה?
לא, זה פשוט היא לא, הם נפרדים, אני חושבת, אבל נבוא יסביר לנו על זה, בסדר.
לגמור. זאת סדרה, אגב, שהייתי רואה.
לא, זה לא נפרדים ככה. על אישה שהיא ביחסים חדשות.
כן, זה כזה the morning show, אבל זה דעת.
אבל זוג.
לא, אולי okay. יש גם יחסים, אבל לא הייתי הולך. בין... אני לא אוהב את זה שדווקא כאילו חייבים שיהיה... לא חייבים.
לא חייבים יחסים. לא. אני חושבת שהיו המון סדרות כאלה, לא?
כאלה?
על חדר חדשות, וכמה
כן.
זה חשוב.
וזה תמיד אני אוהב את זה. מה, זה בסדר? מה, היו גם הרבה סרטים על גיבורי על, אני תמיד אוהב את זה.
כן, פשוט נראה לי לא כזה גלם פה. כלומר, זה אולי קצת יותר אפור פה במשהו, מאשר כל הסדרות והסרטים האלה על חדר חדשות.
אוקיי. Okay.
כאילו פה בכל זאת זה כזה, אין כפית לקפה. לא טוב שיש פה.
אהבתי.
נראה לי ככה.
כן.
בסדר.
לי אין, את זה?
ככה, לי אין, אני סיימתי את כל
out.
מה שהיה לי להגיד. בכל נושא. בסדר גמור. טוב, אני לא יודעת אם מותר לנו... נניח לרשות הממשלה?
אני ממש אשמח להגיד את
זה, כן. בסדר. אז תדע לך ששר החינוך נפגש אתמול ושר האוצר.
כן, זה שיש שביטה במקביל, אנחנו כזה ב...
התעלמות? לא, אנחנו לא בהתעלמות. עובדה שיש לך ילדות שלא הולכות לבית ספר, זה לא התעלמות.
כן, ואפילו אומרות על זה.
מה? רוצות?
כן, לא יודע אם זה בסדר שאני אומר.
תשמע, אם יש דרך שבה מערכת החינוך באופן לא צפוי, גרמה לילדים לאהוב את בית ספר, זה זה.
מלהתגעגע מאוד.
זה זה שהבית ספר פחות רוצה את התלמידים ממה שהתלמידים רוצים אותו. וזה, לשחק לילדים האלה בראש. כי אתה אמור לעשות טובה בזה שהועלת בטובך להגיע למבנה.
כן.
וזה כבר שיגידו לך תודה, ושהסגנית מנהלת, שזו תמיד האישה הכי כמעט מהתמוטטות עצבים בכל הבניין, שהיא תעמוד בכניסה ותשמח לקראתך, או, באת בזמן היום, מה קרה? ככה. והם לא מעוניינים בהם, אז נפגשו שלושתם, רן ארז וזה, והדיווח שאני שמעתי הוא, לא הייתה שום התקדמות. פשוט
הגיוני.
ככה.
הגיוני.
מה?
כן. הם יקחו את זה עד החגים, קל.
אבל החגים זה כל אוקטובר. אז הילדים האלה, לא יהיה להם חודשיים בתייסת?
לא יודע, זה כל אוקטובר, יש כזה סופי שבוע, יש כזה...
לא, אוקטובר, עמוס עמוס חגים, זה הולך להיות חודש לא קל.
כן.
פה. לא יודעת, באופן כללי אני...
כן, אני מתכנן בריחה.
מילות?
כן. באמת אני מתכנן בריחה.
כן, לאן תברח?
אני לא חושב שאני יכול. לעשות את כל ה... לראות את כל הריטואל פה. הפעם. אני... I will sit this one out.
אני חושבת שזה לא רעיון רע. אני חושבת שזה לא אומר שלא אני... נהיה חלק מזה.
ברור.
או שלא נהיה בזה.
ואני אשתדל לעשות, להמשיך לעשות את שלי וזה, אבל מהבחינה הזאת של להיות רגע עם האינפוזיה לתוך הווריד, לא יודע אם אני יכול...
לא, זה יהיה יום כיפור קשה, וכמובן שמחת תורה קשה, אבל באמת זה גורם לי לחשוב, איך היה יום כיפור הראשון של אחרי יום כיפור המלחמה?
בטח יש את התיעוד הזה איפשהו.
אתה חושב?
בטוח בלב של ההורים שלנו, ועוד הרבה. בטוח.
כן.
ההורים שלי היו עם ילד קטן, בן שנה.
כן.
נראה לי שהם התעסקו בזה.
באיך, לאן, איפה ללכת?
לגדל ילד וזה
כן, אני רק אומרת שהשנה אחרי
זה מאוד מעסיק, זה אני רואה אנשים עם הורים עם תינוק ואני כזה, אי, זה כיף להם
כיף להם?
כן, כי
איזה לחץ להם
לא, זה פשוט
איך עשיתם? יש הרי המון תינוקות
זה טורף לך את כל המוח, זה לוקח הכל
זה הפעם הראשונה שאני באמת מבינה את המושג הזה בייבי בום לעומק כלומר, זה תמיד היה איזה מין נתון סטטיסטי כזה שאחרי מלחמות ובתקופות כאלה יש איזה מין גל לידות כזה אבל אני ממש מבינה עכשיו, או לא מבינה עכשיו, תלוי איזה יום, תלוי מה היה בחדשות היום, את ההיאחזות הזאת בחיים, לפעמים זה נראה לי, וואו, מה זה, אתם מטורפים, איך ילדתם עכשיו, זה לא יודעת מה להגיד לכם, אתם, מצד שני, זה, כן, ברור.
כן, יש סטנדאפיסט ש... קוראים לו דיינה, לא, כן? כן, דיינה גולד. והוא אומר, אני נולדתי 9 חודשים אחרי רצח קנדי. וזה אומר לכם משהו על איך ההורים שלי מאבדים שכול.
אבל זה איך כולם מאבדים שכול, אני חושבת. זה לא רק ההורים שלו. יש משהו בקרבה הזאת לגורליות כל הזמן, ובזה שהסיפורים שאנחנו שומעים הם... הם לא סתם טוב ורע, הם מפותלים גורלית. הם, יש להם כל מיני התקדמות וככה וככה, שזאת דרך ממש הגיונית לאבד שכול. וזה דרך ממש הגיונית להתמודד עם זה, לנסות, זה לא לעשות שגרה, זה, לא יודעת, איזה עוד דרך יש לנו לנצח את זה. לא שאני בעניין, כן? אני לא הולכת לעשות עכשיו עוד ילד. אתה היית הולך לעשות עוד ילד, היית עושה עוד ילד עכשיו? למה לא?
לא יודע.
זה קל להיות גבר, זה פשוט לא יאמן.
לא יודע.
לא יאמן. נראה, לא יודע, תלוי. איזה יש לך, תביא. בואי נראה.
הייתי.
אני מרגישה שאני יכולה לשכנע אותך בדקה.
איזה שהייתי. וגם אורן הארי, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה קורה? פרשן לענייני חוץ ומגיש התוכנית ברשת בית בשבת, וכיף גדול לשמוע את התוכנית שלך. ספר לנו מה קורה בגרמניה.
זהו, אנחנו מרגישים ש... אני מרגישה שצוררים מן העבר מתעוררים. מה קורה? איזה שנה זה?
אז היו בחירות בתאריך הקוסמלי 1 בספטמבר, יום הפלישה הגרמנית לפולין שמתחילה את מלחמת העולם השנייה. הבחירות היו בשתי מדינות, שתיהן בגרמניה המזרחית, וזה חשוב, כי גרמניה המזרחית היא עדיין ענייה הרבה יותר, בורה הרבה יותר במונחי שנות השכלה וכולי מגרמניה המערבית.
איך דברים כאלה לא משתנים אף פעם, נכון?
לא משתנים אף פעם.
מעט מאוד יש את הדוגמאות האלה ש... שמשהו היה ככה, ועכשיו הוא אחר... זה תמיד יש משהו שנשאר.
כן.
משהו שנשאר, זה לא אחד לאחד, אבל אתה צודק, הדברים נשארים. Anyhow, בבחירות המקומיות האלה, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, AFD, מקבלת הישגים גדולים מאוד, כשאני אומר גדולים מאוד, היא בטורינגיה, מדינה שפעם הייתה חלק מברוסיה, היא מגיעה למקום הראשון, ובסקסוניה השכנה היא מגיעה למקום השני. עכשיו, יש פה, זו מפלגה שהיא מפלגת ימין רדיקלי, פופוליסטי, מתנגדת להגירה, מתנגדת
להרבה... כמה זה משמעותי להגיד ימין רדיקלי היום לגבי גרמניה? זאת אומרת, הסוגיה היא סוגיית הגירה? זה בסוף...
הסוגיה היא, כן, הסוגיה המרכזית בדברים האלה היא סוגיית הגירה. יש עוד כמה דברים, כשאנחנו מדברים על ימין רדיקלי, ימין פופוליסטי, זה כבר נושא לשיחה אחרת שעוד נעשה אותה. בארצות הברית למשל, המפלגה הרפובליקנית תמיד הייתה מפלגה של סדר תקציבי, ממשלה קטנה, עד שמגיע טראמפ ואומר לו, סדר העדיפויות, ובכלל אנחנו מדברים פה על מלחמת תרבות, על הגירה, מה דמותה של ארצות הברית, היו כאלה שעשו את זה כמובן גם לפניו, ובנושא כלכלי אני דווקא הולך עם השמאל למעשה, אני רוצה ממשלה גדולה ואנחנו מחלקים כספים ולא בדיוק מקצצים אמנם במיסים, אבל זה סיפור אחר. Okay. בגרמניה...
זה נשמע כמו אופורטוניזם, זה לא...
נכון,
זה... Okay. וזה גם העובדה שיש שם רק שתי מפלגות שיכולות לעסוק בנושאים...
כן, אבל גדולים. גרמניה יותר דומה לנו בעניין הזה.
אבל גרמניה הייתה ארצות הברית. בעצם כל אירופה, מאחרי מלחמת העולם השנייה, היו שתי מפלגות ממוסדות, מכובדות, ממלכתיות, אחת טיפה ימינה מהמרכז נקראת שמרנים, או במקרה הגרמני נוצרים דמוקרטיים, והשנייה טיפה שמאל שנקראת לייבור או סוציאל דמוקרטי, והם התחלפו בשלטון עד המשברים הגדולים של תחילת המאה ה-20, במקרה הגרמני אפשר לשים את הנקודה על משבר ההגירה, שמרקל אומרת בואו נקבל מיליון פליטים מהמזרח התיכון אל האיחוד האירופי, במיוחד אל גרמניה, משבר דאש וכולי לפני 10 שנים, פלוס משברים כלכליים, והפוליטיקה מתחילה להתפרק. והיום יש לנו בשלטון הכללי בגרמניה קואליציה מאוד לא אהודה, מאוד במשבר, שמובילים הסוציאל דמוקרטים, וכעת הייתם אומרים אוקיי, אז ישנה אלטרנטיבה השמרנית, אבל במיוחד לצעירים, כי ל-AFD, לאלטרנטיבה לגרמניה, הצביעו בכללי 33%, שזה המון, אבל בקרב הצעירים, מי אמר בן גביר ולא קיבל, הם מגיעים לכמעט 40%. וכדי להשלים את הבשורות הטובות, מפלגת השמאל הקיצוני, גם היא מקבלת אחוזים ניכרים מאוד. עכשיו, כרגע בגרמניה...
שמה הם רוצים?
בסוף גם הם נגד הגירה, רק בסיבה אחרת.
נכון מאוד. לא, לא, את צודקת לחלוטין. גם הם מתנגדים להגירה, הם כמובן גם מתנגדים לתמיכת גרמניה באוקראינה, שאמרנו, רוסיה הרי בוחשת את הדברים האלה, וגם מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה היא מתנגדת לתמיכה הגרמנית באוקראינה, פוטין חוקך את ידיו בהנאה, וכמובן המצב הכלכלי משפיע, כי המצב הכלכלי בגרמניה איננו טוב, וישנם החששות הכלל עולמיים שמביאים סלידה מהפוליטיקה הממוסדת, פחד ממה יהיו המשרות בעתיד עם הרשתות החברתיות ועם הבינה המלאכותית ועם הרובוטיקה, הפחד מהכיוון שהעולם הולך אליו.
זאת אומרת, מזה מפחדים, אבל מדבר שהוא לחלוטין לא נוסע, לא ברור, בהסוואה כנראה, אתה יודע, שמתחתיה יש פשוט גזענות, את זה כן מוכנים לנסות?
אבל העניין הוא של הגירה, כמו שאנחנו יודעים, גורי, ואנשים אוהבים להיות ליד אנשים הדומים להם. אתה, אני מניח, כשאתה נותן, סתם בתור דוגמה, את הופעות הסטנדאפ שלך, אתה מסתכל על הקהל, אתה רואה קהל די דומה. אני מגיע למקומות, אתה יודע, להרצאות, הקהל שאני רואה הוא קהל די דומה. אנשים בערי הגירה בעולם, כולנו היינו בניו יורק ובלונדון וכולי, יש סיבה למה יש רבעים שנקראים ליטל איטלי וצ'יינה טאון וקוריאה הקטנה וכולי. אנשים לא אוהבים הגירה, אנחנו מכירים את המערכון המפורסם של לול. אולי הם יודעים רציונלית שהגירה, הגירה חוקית היא טובה, שמגיעים אנשים מוכשרים, שמגיעים אנשים יזמים, שמגיעים רופאים, שמגיעים פליטים נהדרים שיעבדו ויתפלו בהורינו.
אבל גם יש, אתה יודע, יש שכנה שם, קנדה, שהיא גם כן, היא הפוך, היא מקבלת זרים והיא אפילו מעודדת.
נכון מאוד. וחלק גדול מהתושבים לא אוהבים את המדיניות.
בסדר, אבל לא רואים את הנתונים, לא רואים איך הנתונים, כאילו, זה לטובת המדינה.
אז אני אהיה לרגע ציניקן, ואני אומר שאנחנו במרחק פיגוע טרור איסלאמי אחד בקנדה, מהיפוך המגמה הזאת. וכמובן גם המהגרים פעם, באו ורק רצו להשתלב כמה שיותר, כולל בישראל כמובן, ושינו את שמם, וניסו להיות רק חלק מהרוב ולהתקבל. היום אנחנו במקומות אחרים לגמרי מהבחינה הזאת.
נכון.
אבל נחזור לענייננו.
כן, בוא נחזור רגע לגרמנים. כן?
לגרמנים, חלק מהעניין של ההגירה הוא לא רק ההגירה, יש גם את ההגירה החוצה. שגרמנים עוברים לחיות במדינות אחרות, יש את השפעות הגלובליזציה, והגרמנים, כמו הישראלים, כמו האמריקנים, שואלים מי בעצם, מי אנחנו? מה זה אומר היום להיות גרמנים? מה זה אומר להיות אנגלי?
זה שנייה לפני להגיד גזע ארי, לא? זה שנייה לפני להגיד משהו כזה.
לא, לא, חלק גדול מהאנשים ששואלים את זה, הם לא באים רק מהמקום של הגזע הארי, הם מכירים היסטוריה והם מכירים לא, אבל חלק מהם גם אומרים במרמור, לא יכול להיות שאם אני מתנגד מסיבות כלכליות לכך שיקחו את המיסים שלי ויתנו אותם למהגרים מובטלים, אז מיד תבואו ותגידו שאני נאצי. חלק מהאנשים נדחפים כך לימין הקיצוני, ואנחנו מכירים את זה גם ממקומות אחרים.
המילה נאצי בכלל עולה? זה דבר שמותר להגיד בגרמניה?
אסור לתמוך.
לא, אבל מותר, זה בכלל, זה כן האשמה אחד, כן.
כן, אבל הם מעט מאוד, הם נזהרים מאוד מלפתוח את ה... את הנשק הבלתי קונבנציונלי הזה, אבל הם אומרים לא למדנו לקח מעבר, או כן למדנו לקח מעבר וכל הדברים האלה. והיום עדיין בפוליטיקה הממוסדת הגרמנית, כמו שהיה באוסטריה וכמו שהיה, ואני מדגיש את המילים היה בהולנד, מחרימים את הימין הקיצוני. עד שהם מגיעים להיות גדולים מדי, והם כרגע שליש מהבוחרים, והם אומרים יש לנו סבלנות. אנחנו מסתכלים על 2029, אז תהיינה בחירות. בחירות כלליות בגרמניה פלוס בחירות לעוד מדינות, ואנחנו נכבוש מטאפורית 2-3 מדינות, נגיע להישגים שאי אפשר יהיה להתעלם מאיתנו, ואז נהיה שותפים זוטרים בקואליציה, ואז אנחנו נהיה בשלטון. עכשיו שוב אפשר לבוא ולהסתכל על זה, ואולי צריך, ולבוא ולומר בבקשה, זה בדיוק 1933 עוד פעם, אחרי שהיה משברים כלכליים וחברתיים וכולי.
אז הם ניחו בצד בשביל, כן, וזה הולך להיות, זה עובד על אותו סנטימנט כאילו.
נכון, ואם אתם נורא רוצים ללכת על ההיסטוריה, אז העיר, אחת הערים הכי ידועות בטורינגיה נקראת ויימר, המשטר המפורסם בין שתי מלחמות העולם, אבל באמת ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה אחד לאחד. מה שקורה היום זה עליית ימין רדיקלי ושמאל רדיקלי, המתנגדים למהגרים, האומרים הפוליטיקה הישנה פשטה את הרגל והם צודקים בזה, וציבורים מבוהלים ומפוחדים שרואים סכנות לאורח חייהם ולעיתים לחייהם, ומסתכלים על המשיח הפופוליסטי התורן.
בעצם אנגלה מרקל הייתה האחרונה שהחזיקה ככה חזק חזק את גרמניה, ואחר כך זה הלך והתפרק?
כן, אבל שוב, חלק גדול מאוד ממה שאנחנו רואים עכשיו זה המורשת של מרקל. כלומר, ההתעלמות לחלוטין...
הרעקציה למרקל.
כן, כמובן. גם בנושא של קבלת מאגרים, גם בנושא של התעלמות מוחלטת מהסכנות שפוטין ורוסיה מהווים, וכל הדברים האלה, זה התחיל אצלה סוג של מדיניות הפייסנות, והיום, אתה יודע, צריך איזשהו ריסטארט, האמת, במרבית העולם, כאשר, גם ביום שבת הקרוב נדבר על הנושא הזה, שהדמוקרטיה הליברלית נמצאת במשבר כלל עולמי. כלומר, מה שהחזיק את הכל זה היה הסגסוג, הדמוקרטיה, והיום,
הסגסוג הכלכלי אתה מתכוון. הסגסוג של אורח החיים, שהתחלנו לחיות באורח חיים שגם
מסתדר. הביטחון הכלכלי, זה שאתה יודע שיש לך ביטוח,
השפע עושה את שלו, אתה אומר,
חופשת קיץ, הנחמה הבורגנית או אפילו הפרולטרית, גם הפרולטריון חי טוב באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל היום הם מסתכלים על זה וכל אורח חייהם מבחינתם נמצא בסכנה, והם צודקים, הוא אכן נמצא בסכנה. אבל קל מאוד להאשים את המהגר שאתה רואה אותו מול העיניים והוא שונה ממך, וקשה מאוד להאשים שינויים טכנולוגיים ותרבותיים.
מה שכן, זה נחמד להתנחם בזה שבעוד מקומות לא קל ולא כיף. זה כיף כאילו, לא?
לא יודע, זה הכל מגיע אלינו.
רק בגלל שיש לי לב קטן מדי.
כי הדלקת הזו היא דלקת כלל עולמי, מה זה משפיע? היא כבר מזמן משפיעה עלינו. נכון שסדר היום הישראלי הוא מעט שונה, אבל כל הנושא של מיעוטים בתוך ישראל, כל הנושא של
שלנו כמיעוט בעולם, גם כן, זה
בדיוק. וכמובן לנו יש את התוספות הנוראות של המלחמה אינסופית הזאת, וקרעים פנימיים אחרים שבאירופה פטורים מהם לשמחתם אולי. אבל שוב, תסתכלו גם על ארצות הברית, במערכת הבחירות, אחד הנושאים המרכזיים, אחד משלושת או יותר, אבל בטופ, זה נושא ההגירה הבלתי חוקית.
עכשיו, זה היה גם בבחירות האחרונות.
נכון מאוד, נכון מאוד. הנושא של מי אנחנו, של הזהות הלאומית, הליברליזם הדמוקרטי, או חלק ממנו בא ואמר, אנחנו גלובליים, כל העולם אותו דבר, אנחנו נשים את הלפטופ בקפה בתל אביב, בקופנהגן או בקופנגן, יהיה אותו
לא
הדבר,
ישנה.
כל העולם מגרש המשחקים שלנו, לא, זה לא, לא, זה לא. יש גם אנשים במקומות האלה שרואים את העולם ואומרים, רגע אחד, מה בעצם קורה פה? מי אנחנו? האם הגרמני הוא אותו אחד שלצורך העניין עבר לישראל ועובד בקיבוץ וילדיו הם עם דרכון גרמני אבל הם ישראלים? האם הגרמני הוא זה שהגיע שלשום מדמשק וקיבל אזרחות כי הוא פליט? מי הם הגרמנים האלה? מי הם הצרפתים האלה? מי הם האנגלים האלה? הם סיפרו לעצמם שכולם חלק מהאיחוד האירופי וכולם אירופים נהדרים. אבל זה לא בדיוק עובד ככה. הזהויות הבסיסיות עדיין אומרות את שלהן. זהויות של דת ושל מסורת ושל קהילה, זה עדיין שם לטוב ולרע.
אורן הארי, תודה רבה רבה. עיתון המפרשן לנושאי חוץ, מגיש ועורך שבת עם אורן הארי ברשת ב'. תודה רבה רבה.
בוקר טוב ולהתראות.
אורי אלפי. גלית חוגי.
מייק נולר על הסאונד.
אבל היה פה לשנייה.
איתן בלכטר. על הפייס, על הטיק טוק, יונתן כהן, תומך לחימה, אבי בליקי על ההפקה, יער גולבנשט, רק על החוצפה, דודי כהן, על כל השאר.
יש לי משהו פצפון להגיד.
כן, בבקשה.
אתה יודע למה קוראים... כאילו, זה ליום שנעשה סדרה על עכשיו.
אוקיי.
אז תזכור את הפרט הזה.
אוקיי.
אתה יודע למה קוראים לציר פילדלפי, ציר פילדלפי? סתם. באמת. זה ללא משמעות, זה אקראי. זה שם אקראי. צהל נותן שמות לצירים, זה כאילו ממה שאני ראיתי, זה אפילו לא לפי א' ב'. זה פשוט שם אקראי. וסתמי.
אוקיי.
כי ככה.
תודה.
לא יודעת, זה לא הייתה סימבולי ברמות?
הכל. מדהים. כל הטקסטים על ציר פילדלפי, הייתי אומר, פשוט בול, נבזבז פחות אנרגיה על הדבר הזה, ונשקיע יותר, נראה לי, בזיכרון של אלו שלא הצליחו, לא הצלחנו להציל.
כן.
ואולי אלה שאנחנו עוד יכולים. נראה לי, באנרגיה הכללית, את יותר משקיע בזה מאשר בפיענוח פילדלפי. אבל, אומרים לי שאני לא יודע כלום, אז אני באמת לא יודע כלום. אפרופו לא יודע כלום, אני הגעתי לאחד האימונים מנסה.
כושר.
לחזור לעצמי, כן?
כן. אבל אל תגיד לחזור לעצמך, גם אתה הלא בכושר זה עצמך.
כן,
והוא אח לעצמך.
לא, בסדר גמור. נכון, הוא בסדר.
אני אוהבת אותך חלש.
תודה.
אני אוהבת שאני יכולה להניף אותך בתודה כזה אחד קטן. לא להניף בקטע עכשיו, להניף כמו מדליה. הדוף אולי דמי.
אוקיי, לענוד אולי.
לחגור.
אז הגעתי לאימון אחרי הרבה זמן, ופגשתי בחורה שלא ראיתי הרבה זמן, והייתה מתאמנת איתי, כאילו איזה שנה לא התאמנתי, משהו כזה, אולי יותר. ונראה לי מאז בלק ספייס פשוט. ואז זה היה כזה, אתה יודע, את האינסטינקט שלי.
כן.
אז אני כזה בא לחבק, כי ראית האינסטינקט שלי, די, כזה, כזה.
את המאמן?
לא, את המתאמנת שהתאמנה איתי.
אוקיי, כן.
גם את המאמן אני מחבק, בסדר, מה?
מה, אתה מחבק את המאמן?
אני מחבק מה שאפשר.
את הברזייה.
בוודאי.
זה ברור.
בוודאי.
כן, כן, כן.
כמובן שבאותו רגע שכחתי שהיא שומרת נגיעה. היה לי את הרגע הזה.
כן.
היה דאבל טייק של גוף.
התקרבת והלכת.
עם עיניים עושות כזה, היה דאבל טייק, הגוף עשה, היי, היי! עשיתי עם
אין. כל כך משמח אותי לשמוע את זה.
תנועת אקורדיאון כזה.
בוא הוא לא נקבל אף פעם.
מה?
את נושא שמירת הנגיעה. ואנשים
שהם... מה זה לא נקבל?
זאת אומרת שאנחנו נתנהג...
לא מעוניינים...
בסדר, לא. אנחנו לא נחבק...
יש אנשים גם לא בכלל. יש גם אנשים שלא רוצים בעניין דתי.
נכון, כי יש להם איזה... כן, כי יש להם איזה בעיה.
אני זוכר שהייתי בחתונה ובאתי לחבק מישהו ואומר, אני לא מתחבקת.
בסדר, אז יש להם איזה... אני מקווה שאת...
הכל בסדר, הכל טוב.
בטיפול כלשהו בעניין הזה, ושזה בסדר לך. אני רוצה שאלה ששומרים נגיע, הם אלה שיצטרכו לצאת המובכים כל פעם. זה באמת דבר מביך. זה באמת דבר שבבסיסו טוען שהגוף הנשי הוא סכנה, ואסור לשכוח את זה. ולכן, אף פעם אל תזכור שיש אנשים שיש להם את הטרלול הזה.
לא, למה? אני לא חושב שזה טרלול. זה בסדר גמור.
זה בסדר?
יש כל מיני אנשים עם כל מיני דברים שאפשר להשוות את זה גם.
נכון.
ברמת הלא אוכל בשר, ברמת הדברים כאלה.
לא, לא, לא. למה זה לא אוכל בשר? אתה לא אוכל בשר ממניע?
אתה לא חייב.
בוא נראה מה המניע של דבר.
אם המניע הופך להיות משהו שאת לא מבינה ואת לא מצליחה...
למה אתה חושב שאני לא מבינה?
אני לא חושב שאת יכולה להבין אמונה כשאת לא מאמינה, לא?
לא, אני חושבת שזה ממש קל להבין.
כן?
כן, מאוד. מה קשה להבין בזה?
אני לא בנעליים של אנשים שמאמינים במשהו אחר. אני לא יודע בדיוק איך הם מרגישים ואיך הם... אני מניח, אני פשוט מניח הנחות.
אבל אני מאמינה בדברים אחרים, ולכן אני יכולה להסיק מזה ולהשליך.
כן, אבל,
שאני
אבל
מאמינה
כל,
בהם,
מה שאת, כל מה שגדלת עליו, כן. וגדלת אליו, רגילה, והקבוצה שאת שייכת אליה, והקבוצה שנסעת איתה ליוון, והקבוצה שתעשי את האירועים עם הילד, ואז הם אותה קבוצה.
נכון.
ובקבוצה הזאת דברים מקובלים ולא מקובלים, ויש
נכון,
קבוצות
אבל...
אחרות שדברים מקובלים ולא מקובלים.
אבל יש לי
למה
גם...
למה זה לא בסדר?
בגלל הסיבה לזה, גורי.
את מדברת על הסיבה...
הדתי.
אך ורק...
לשמירת נגיעה. הסיבה הזאת מזיקה, והופכת את העולם למקום יותר בעייתי בעיניי.
את יכולה להגיד את זה על דת באופן כללי?
לא.
אז כן, את יכולה.
למה? למה? אבל למה דת הופך את העולם? להגיד, אבל זה לא
כי
נכון.
כי דת עושה הנחות לגבי מה נכון ומה לא נכון, לגבי ציבור שלם, בלי יוצא מן הכלל.
אבל זה בחירה אישית של כל אדם.
וגם אם הבן אדם אומר, לא, לא, אני חלילה לא חושב ככה, שזה וזה, אבל זאת הדרך שבה אנחנו נוהגים.
כן.
זאת הדרך שלנו. This is the way. אז כאילו, אני לא מבין, כמו שאני לא מבין את זה, ואני מכבד את זה, כאילו הם כמו מנדלוריאן מבחינתי. הם כזה, אוקיי, הם בחרו בדבר הזה, וזה הדבר.
כן.
אני לא מרגיש שזה נגדי, אני לא מרגיש שזה... וגם,
כי זה לא נגדך, זה נגדי.
וגם אני לא מרגיש שזה נגד נשים באופן גורף, אני מרגיש שיש פה גם איזה שפה שכאילו, ככה מדברים אותה כל השנים. אז מי הם שישנו את השפה הזאת? מבינה מה אני מנסה להגיד?
כן, אני יודעת שיש אנשים דתיים, נניח בנט, שלוחצים, שאני ראיתי שהוא לוחץ ידיים לנשים.
כן, זה דתיות מסוג אחר. יש כל מיני, כן.
זאת אומרת שיש כל מיני אופציות.
נכון, יש כל מיני אופציות. ויש כאלה שבחרו באופציה הזאת.
והיא נגדי, כלומר היא נגדי כאישה, ואני חושבת שיש לי טיעונים אליה, גם אם אני לא שומרת את זה. על שבת, על לשמור שבת אין לי טיעונים. יש לי טיעונים אם רוצים לקחת לי את התחבורה הציבורית, אבל אם אדם רוצה לעשות כפי שהוא רוצה, לשמור חגים, לשמור שכל הדבר הזה, לא יכול להיות לי שום טיעון בעניין הזה. כן יכול להיות לי טיעון, אם הדבר הזה מבוסס על הנחת יסוד שהיא בעיה, והנחת יסוד היא שהגוף שלי הוא סכנה. זה לא שהיא לא, זה לא שהם לא נוגעים.
או שהסוג שלך הוא מקדש, או
זה אותו דבר. להגיד קדוש ולהגיד מסוכן, זה אותו דבר.
אבל זה כבר את. זה כבר את עם האינטרפטציות שלך לעולם. ברור, נו, זה מה שאני אומר. אז, אוקיי. אני לא שופט פשוט את הצד שמבצע את זה, ונוהג ככה. זה מה שאני אומר. מנסה.
כל מה שאני אומרת זה שלדעתי, לשמור נגיעה.
לא אמרו לבת שלי לשמור נגיעה.
שלא ננרמל את זה. ושמי ששומר נגיעה, הוא יישא על גבו את הדבר הבעייתי מאוד שהוא חושב, והוא זה שיצטרך להגיד, לא, לא, אני שומר נגיעה. לא שאנחנו כל כך נקבל את זה. זאת דעתי, כי אני חושבת שהדבר הזה הוא באמת נגדי. במקומות שזה לא נגדי, זה לא נגדי. אבל בכל מקרה, נחזור לחדר כושר.
לא, אין מה.
לא התחבקתם.
לא, ברור שלא. רדיו תל אביב. אחת הסדרות המעניינות, המותחות, המרגשות, לא יודע.
דרמטיות.
דרמטיות, כן. מבעיתות.
כן.
שרשת אלתה, הייתה הסדרה של מאחורי הקלעים.
כן.
של איך רשת מתנהלת.
חדשות 13.
כן. וחדשות רשת. מה העניינים? נבות רבלסי, מה קורה?
בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
כן, כתב טכנולוגיה ומדיה בגלובס. אתה עוקב אחרי זה הרבה, אתה כבר יכול לכתוב את הספר? זה ספר טוב בעיניי.
זה ספר, אפילו יש כאלה שיגידו שאפילו מאוד חשוב, כדי לראות מה קורה בו מאחורי הקלעים של התקשורת הישראלית.
אז תן לנו ככה מההתחלה רגע, למי שלא עקב. תן לנו בינג'. בינג' שמואלוב. שמואלוב.
כן, כן, יולה שמאלוב ברקוביץ', מה שקרה שם לפני באמת כמה חודשים, אני שנייה שנזכיר למי ש...
כן. לא עסק זוכר. עסק בדברים יותר
חשובים,
קיומיים.
בדיוק.
כן, כן, דברים שהם באמת יותר אקוטים בחיים שלנו, אבל בכל אופן, באמת באזור חודש יולי, אנחנו, בתחילת חודש יולי, אנחנו מדברים כבר, אנחנו בספטמבר, קובלים כמה חודשים, רשת הדירקטוריון חדשות 13 בעצם הודיעה שבתום הליך ועדת האיתור שהוא ביצע, עלה השם של יולה שמאלוב ברקוביץ', לשעבר יושבת ראש הרשות השנייה, כדי להיות מנכ"לית חדשות 13. ברגע שמודיעים על המינוי...
לשעבר גם חברת כנסת, תן את כל להשפיל.
גם כנסת כמובן. ברגע שמודיעים על המינוי, העובדים כמובן לא מקבלים את המינוי הזה, ממספר טענות, הראשית והמרכזית בהם זה ההקשר הפוליטי שלה, היעדר הניסיון המקצועי הרלוונטי באמת בתחום, ההתבטאויות השונות ש...
זהו, שזה היה יותר העניין.
זאת אומרת, הביאו אותה, הדירקטוריון מביא אותה כדי לעשות סדר פוליטי.
בדיוק, כדי לעשות סדר פוליטי, בחברה יגידו רוצים לעשות סדר בחברה עצמה, הם ממש כאילו, הם אומרים שה... אז אני מזכיר שבתחילת הדרך, ממש הטענה המרכזית הייתה שהעובדים מנהלים את החברה, את חברת החדשות, הם רוצים לעשות סדר וכולי וכולי וכולי.
אגב, לפי התוצאות זה נכון, אבל בוא נמשיך. כן.
זה נכון עם כוכבית.
אוקיי, אוקיי, נגיע, נגיע לסוף, תן לנו את כל ההשתלשלות.
ובאמת בשבוע, בחודשים אלו אנחנו ראינו את העובדים, ועד העובדים, מתן חודור ויושב ראש ועד העובדים, באמת ניהלו מאבק עיקש, לא נתנו לחברה באמת להחליק את זה בגרון, באמת עבדו כמה קשה ביותר שהם יכולים, מגישו עתירה לבגץ, היה את הדיון בבגץ, שבאמת בגץ עוטטו שמשהו כנראה בתהליך לא היה בסדר עם הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון מטעם הציבור של רשות השנייה, שאם הם פעלו כמו שצריך או לא פעלו כמו שצריך, ובאמת מאותה נקודה של הבגץ יחד עם שמאלוב ברקוביץ' ניסו לנהל מגעים, כשלבסוף היה הסכם סודי מול העובדים שהחליטו באמת להדיח את יולי שמאלוב ברקוביץ', חשבנו שפה זה ייגמר, אבל גם כאן אנחנו מדברים על עוד כמה שבועות שנמרחו, שניסו באמת לממש את ההסכם, עד ממש אתמול בערב, שיהיו לשמאלוב ברקוביץ' ורשת חותמים על הסכם פרישה מרצון, כמובן דמי פרישה...
שתי שאלות
שם. זה לא נשמע לי שיש מישהו רצון, כן.
יש שם...
יש באמת מאחורי הקלעים המון דברים שקרו.
אז זהו, אני רוצה לדעת רגע. יש כסף גם על השולחן של הפרישה הזאת?
בטוח. רגע, בוא נעשה שנייה את הסדר.
סוג של מצנח קל שאספת בכמה חודשים?
בקטע שכאילו מענק...
מענק בית.
נגיד עוד, נלך צד אחד אחורך, באמת בגלל שבאמת רשת, חדשות 13, החליפו מנכלים כמו גרביים, באמת במהלכים שנדב טופולסקי, יושב ראש רשת, באמת עשה בשנים האחרונות, אז כל מנכל שרצה לבוא, כל מנכל שרצו שהוא יבוא, רצה שהכניסו מן הסתם ל... לחוזה שלו סעיפי תחרות. המשמעות היא שלדוגמה אנחנו פרסמנו אז בזמנו שהמשכורת החודשית, זה הסיבה היחידה שהנתון שאני עומד להגיד עכשיו הוא מעניין, ובשביל הנתון השני שאני אגיד, שהשכר החודשי של שמאלוב ברקוביץ' הסתכם ב-80,000 שקל בחודש כמנכ"לית חברת החדשות, יש לה סעיפי תחרות מאוד מאוד ממושך, שזה אומר שאם מפטרים אותה עד שיגמר הסעיף אי התחרות הזה, זה אומר שהיא תרוויח עדיין את המשכורת החודשית שלה למרות הכל. זאת אומרת...
לכמה זמן?
או, אנחנו...
שיטה שאהבתי מאוד.
שנתיים.
מה?
כן.
היא עכשיו שנתיים תקבל משכורת מרשת?
זאת אומרת, אם היו מפטרים אותה, הערכות מדברות על זה שהסכום שהייתה מקבלת זה 2 מיליון שקלים.
מה?
אני מרגישה, אני מכירה מעט מאוד אנשים שעשו את הטריק הזה, אבל
נדמה לי שהיו כאלה בעבר. גם המנכ"ל המקומיים של רשת ושל חדשות 13, כשפוטרו מוקדם יותר, אני לא יודע אם באמת שנתיים זה היה גם אצלם, אבל גם להם היה סעיפי תחרות, החברה הייתה צריכה לשלם...
אתה לא מציע אותי לתפקידים, אני הולך לשבועיים וחוזר ואנחנו ממשיכים כרגיל.
לא, האמת היא שזה נשמע לי שחוץ מהכסף, אתה מקבל פה לא נכון, אתה כן מקבל פה איזה ביתה, ואולי בסוף חוץ מכל הדברים הקטנים האלה וזה של שמאלוב, הייתה דרך לרדת מהעץ נניח באלגנטיות, זה ניצחון גדול מאוד של חדשות 13 ברמת התוכן של הדבר, ברמת אנחנו רוצים להגיד משהו ספציפי שניסו להשתיק אותנו בו, לא?
אז אני חושב שזה קצת, אני רוצה להגיד שנייה קצת יותר מזה, כי אני חושב שיש משהו שבאמת קרה מאחורי הקלעים, שאולי מלמד אותנו קצת מה הסיפור פה באיזושהי צורה. בשבועות האחרונים רשת ושמאלוב ברקוביץ' ניהלו מסע ומתן על תנאי הפרישה, באמת כדי שתעזור מרצון, וכדי שלא התחילו תהליך ההדחה, הליך ההדחה הוא באמת יותר מורכב, עם עורך דין, צריך לעשות שימוע, מעדיפים לא ללכת למקום הזה, ומשום מה לא נחתם. אנחנו, המידעים שאנחנו קיבלנו היו בהתחלה, כי שמאלוב ברקוביץ' מנסה להוציא יותר כסף, כי יש חילוקי דעות בנושאים מסוימים. לימים אנחנו מבינים, וזה ממש אתמול גילינו ופורסם הדבר, שלמעשה נקודת המחלוקת המרכזית בין רשת לשמאלוב ברקוביץ' עוסק בנושא אחר, הנקודת המחלוקת עוסקת בנושא אחר. לשמאלוב ברקוביץ' הכניסו בעצם בחוזה הזה, בעצם בתנאי הפרישה שלה, שהיא לא יכולה לצבוע את רשת ואת עובדי החברה על כל מה שקרה בתקופה הזאת. ועל זה היא לא הסכימה. היא ביקשה מהם לשנות את הסעיף הזה כדי שיהיה אפשר, היא תוכל לתבוע את העובדים על הדברים שנאמרו בכל התקופה הזאת. רשת כמובן לא הסכימה לדבר הזה, ולבסוף אנחנו רואים שזה, שהם חתמו על זה, ששוב, במאחורי הקלעים של כל זה היה את הדירקטוריון. הדירקטוריון שבבג"ץ שמו סימני שאלה האם הוא פעל כמו שצריך
במינוי. אוקיי.
האם עכשיו גם בפרישה הם פעלו כמו שצריך?
בסדר, אבל זה כזה, לא יודעת איך קוראים לזה, דיני חוזים ושיעמום. בסוף יש גם תוצאות רייטינג שהמהדורה של חדשות 13 היא כבר לא המהדורה השנייה הכי נצפית, ויש בעיות כאלה. בזה לא עסקו? עוסקים?
הנהלה, הדירקטוריון, מי לא עסק בזה?
חדשות 13. אני אומרת שהדבר הזה הביא גם לעזיבה של טלנטים מסוימים.
של טלנטים רבים, אנחנו צריכים שנייה לזכור, יש פה שני דברים. אחד, מעבר לטלנטים גם גדולים, אנחנו באמת שמענו על אלבוק בוקר והכל, אנחנו רואים, וואו, באמת הרבה אנשים. אנשים שוכחים שגם יש, נקרא לזה, אולי האנשים השקופים, לא האנשים השקופים, זה לא יפה להגיד את זה, אבל בעצם האנשים שקצת פחות מכירים,
הבקאנד, כן.
בדיוק, אולי הכתבים הפחות מוכרים, אולי מפיקים, עורכים, אם נראית רגע את רשימת הדרושים של חדשות 13, רשימה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו מדברים מכתב בריאות שני, אנחנו מדברים בעצם על כתב דרום, אנחנו מדברים על רשימה מאוד מאוד ארוכה של אנשים שלא נמצאים כרגע בחברה, והחברה כרגע מדמם. גלית, את שאלת על רייטינג? בואי, החברה הזאת בחמש שנים האחרונות מתנהלת בצורה שכל מנכ״ל מתחלף כל אף שבע חצי, רק בחברת החדשות, שכל מנכ״ל מנסה להביא את התזה שלו, מנסה להביא את הסי שלו, מחליט להגיד, רגע, אנחנו רוצים להיות ערוץ אופוזיציה, אנחנו רוצים להיות ערוץ מגוון, אנחנו גם חשוב לנו ימין, גם חשוב לנו שמאל, פעם אחת כן היה לחסון, פעם אחרת לא היה לחסון, כי אנחנו רוצים את שרון גל, אנחנו לא רוצים את שרון גל.
רגע, אבל תן לנו זה, ברקוביץ' עולה, זה קורה? זה מה שמעניין אותי.
רגע, אבל אתה יודע מה, והנה, הרמת לי פה להנחתה, ואולי הרצועה הכי חשובה חוץ מהמהדורה המרכזית,
רביב דרוקר.
שכולם מתכנסים, השעה 7 אמורה להיות המהדורה הקריטית ביותר כדי להוביל אנשים. הרי תחשבו, זה גלגול מאוד חשוב. החבר'ה שמגיעים ב7 יישארו לשמונה, או יצטרפו, או יישארו לשמונה, ואז יצטרפו גם לפריים טיים, לתוכניות השונות. הרצועה הזאת, בחמש שנים האחרונות, עברה שמות. בערוץ 13, ועכשיו השמועה, מה זה השמועה? רגע הדבר האחרון שאנחנו יודעים, שבסוף אוקטובר, ככל הנראה, אייל ברקוביץ' עולה שם עם רצועה, ככל הנראה, עם מגישה נוספת, והיא עומד לייצר בעצם תוכנית יומית בחדשות 13, במקום מצוין. מה שאנחנו מכירים של רביב דרוקר.
כן, אני כמובן לא אומר מצוין על חשבון רביב, אני חושב שרביב
זה לא לגבי, זה לא על המקור של דרוקר, זה על תוכנית אחרת.
זה לא על המקור של דרוקר, זה באמת על תוכנית אזור בחירה, ונזכיר כמובן שגם פה אנחנו מדברים, אני מזכיר לכם את העתירה, בתגובה של רשת לעתירה, שאומרים שהחברה מדממת כספים והחברה לא מצליחה בגלל הרייטינג, אז הזכרנו את כל הפיצויים שצריך לשלם יולה שמלו ברקוביץ', הזכרנו את הפיצויים שכל מנכ״ל אחר אחרון שפיתרו אותו יותר אמת מקבל. ברקוביץ' מקבל לפי פרסומים של רן בוקר, מרוויח 200,000 שקל בחודש, מזכיר בכל החודשים האחרונים, הוא לא עשה כלום בערוץ.
הוא עושה. הוא קודם כל עולה בחדשות, וגם הם מפתחים תוכנית, זה הרעיון.
כן, אין ספק, אבל אנחנו...
אתה לא יכול להגיד מיד, והנה הבן אדם כבר על המסך. הם מפתחים תוכנית. העובדה שברקוביץ' לא נמצא בקשת, זה הכסף. קודם כל, זה הכסף שמגיע לו.
נכון, אבל הכסף הזה...
ככה זה עובד. אתה רוצה בלעדיות, אתה רוצה טלנט בלעדי, תשלם על זה.
גם שהוא לא על המסך. אפשר למכור פרסומות ככה.
אפשר קדימה.
אני רק אומר, בסופו של דבר, החברה דיברה מאוד מאוד גבוה באמת בחודשים האחרונים אל מול העובדים.
לפחות ההשקעה בברקוביץ' היא השקעה בתוכן שיהיה על המסך, וההשקעות האלה במנכ״לים שבאים הולכים, באים הולכים, זה איזה בולשיט ואיזה מאבק כוח בין הדירקטוריון ובין הערוץ המדמם הזה. מה אתם עושים? מה אתם עושים?
ולכן אנחנו רואים פה חברה שאם צריך לשים כותרת גג מאוד חשובה, החברה הזאת בשנים האחרונות לא נוהלה. כנראה היו פה דמויות עם החלטות קפריזיות שבאמת רוצות בסופו של דבר להוביל את החברה כל פעם למקום אחר. ואנחנו, מה שאנחנו רואים פה עכשיו, זה, האמת היא שזה מדהים לראות את זה. אמנם באמת היו עזיבות מאוד גדולות לאחרונה, אבל תסתכלו 5-6 שנים אחורה, הדמויות שאנחנו מכירים על המסך מערוץ 10 ועד היום הן אותן הדמויות. הן אותן העיתונאים, כביכול הנתונים שמביאו בערוץ 10 או אפילו בתחילת רשת וחדשות 13, כביכול אמורים להיות אותם הנתונים, ובאמת מה שהשתנה פה זה אולי שחיקה מסוימת, אבל בעיקר
לא
באמת...
לא, זה גם תחרות. יש תחרות. מה, אנחנו מתעלמים?
אבל הייתה תחרות כל
לא
הזמן.
לא הייתה תחרות של ערוץ 14 אף פעם. ערוץ 14 זה תחרות אמיתית כבר, מול רשת, מול כאן. מרגישים את זה, הם בזה. הם כבר לא בתחרות מול קשת שרצה קדימה, כן?
שזה חשוב, וכדי, אגב, אם תשאל את קשת מהמתחרים שלה, אז היא תגיד פייסבוק ויוטיוב ורשתות חברתיות. אבל,
זה
אבל
נכון, כי קשת חושבים קדימה, 5 שנים קדימה, וכבר היו בסטרימר לפני כולם, וכבר היו עם אתר לפני כולם, וכבר היו עם הכל לפני כולם. נכון?
כן, כן. אין ספק. השאלה פה באמת, אם צריך לתת כותרת גג למה שקורה בחדשות 13 וברשת, החברה הזאת לא נועלה, יש פה חוסר באמת משוגע בוודאות, יש פה אי יציבות לחברה, העובדים פה באמת עזבו, עובדים חשובים, דמויות מפתח, תחשבו דמויות כמו אלמוג בוקר, צריך את כן, אנשים שאנחנו רגילים לראות אותם על המסך של חצות 13, וכרגע אנחנו רואים חברה שצריכה לעשות את ההחלטות הנכונות. כרגע אמיליאנו קלמזוב, בעצם על קו רשת, עומד להיבחן כרגע בניהול שלו, ומי עומד לשים, לא ועדת איתור למנכ״ל חצות 13, אבל בעצם כל שאר האנשים שצריך למלא, המנכ״ל הבא שיגיע, הם לא יכולים לטעות בזה, הם לא יכולים להביא עוד דמות בעייתית, או הם לא יכולים להביא דמות אפילו לא מתאימה. זאת אומרת, זה גם מאוד מאוד קשה, כי תחשבו על זה שכל מנכ״ל שנמצא בחוץ רואה את הניתה החולה הזאת, ולמה לא להיכנס לדבר הזה? למה לא להיכנס לחברה ש...
אתה בטח יודע, נבוא, הייתה תקופה בשנות ה-50 בארצות הברית, המקארתיזם, שיש כאלה שנרשמו באיזה ספר שחור, באיזה רשימה שחורה, ויש כאלה שלא, ויש כאלה שנחשדו, ויש כאלה שלא, ויש כאלה שהובאו בפני הסנאט, ויש כאלה שלא. וכל הדבר הזה, זה היה איך הפחד והפלגנות וההסתה והכל, זה מחלחל לכל דבר בחברה. לכל דבר בחברה. וזה גם מחלחל לפה.
שאם רודפים בתחום אחד, אתה כבר, יש לך צנזורה עצמית. בעצמך, אתה לא צריך שירדפו אחריך באזור אחר.
והכל יהיה פה לפי הדבר הזה, ובגלל זה אף אחד לא ייקח אנשים מקצועיים, והמינויים הם לא יהיו מקצועיים, המינויים הם תמיד יהיו אישיים, פוליטיים, וזה מה שקורה.
אין ספק, אני רוצה שנייה שנזכיר שמה שהם עצמם ברשת, ועורכי הדין בבג"ץ ממש אמרו לנו, והסבירו לנו מאוד מאוד יפה שם בבג"ץ אל מול השופטים, שמבחינת אלו שהגישו, היו כ-15 מועמדים שהגישו לה לבג"ץ, ולטענתם כמעט אף אחד לא היה רלוונטי למעט יולה שמאלוב ברקוביץ'. זאת אומרת, זה שנייה, זה צובע פה איזה צבע מסוים שאנחנו צריכים להבין לאיפה אנחנו הגענו ביחס לסיפור הזה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, וזו נקודה מאוד חשובה, אנחנו מדברים פה לערוץ מרכזי במדינת ישראל, זה עדיין ערוץ, אנחנו כל כך רוצים כמובן שהוא יצליח, כי זה חשוב, ותקשורת חופשית פה במדינת ישראל, החודשים האחרונים, עם כל מה שקורה גם בשאר ערוצי החדשות, בין אם זה ב-12, בין אם זה ב-14, בין אם זה בידיעות אחרונות, או בין אם זה בשאר המקומות, זה הדליק להרבה מאוד מנשים נורות אדומות, שלא ברור מה קורה כאן, לא ברור מי מנהל את הדבר הזה, האם יש פה בכוונת מכוון מישהו שמנסה להוביל מהלך זדוני יותר, האם אנחנו מדברים...
כשאתה אומר זדוני, הכוונה מישהו רוצה להחליט מה יגידו בחדשות, ושהחדשות יהיו יותר קשורות לממשלה.
לדוגמה, אני מזכיר לכם שבביץ אנד בייט שאנחנו שמענו משמאלוב ברקוביץ' בריאיון שהיא נתנה אלינו לגלובס, היא דיברה על למה פוליטיקה זה משהו שצריך פחות לעסוק בו לדוגמה. בסדר, כאילו אני אומר, בסוף יש כאן...
צריך פחות לעסוק בו בחדשות.
כן, כאילו לא מעניין מה הוא אמר, מה היא אמרה.
אגב, אני מסכים איתה.
השאלה איך? שאלה נדלת, אני חושב שזה גם הסיבה למה דרוקר ירד משעה 7 והחליטו במקום זה לשים את אייל ברקוביץ.
כן, זאת אומרת, זאת לא באמת תשובה. כן, בסדר, אוקיי, הבנו. אבל היא, עם כל מה שהיא אמרה, והיא אמרה דברים קשים, היא אמרה, הרגשתי כמו בחרם, כמו זה, והרגשתי שבגלל שאני לא שייכת למעמד, ובגלל זה, אז עשו לי כזאת מקלחת קרה. אבל בוא לא נרחם עד הסוף. 2 מיליון שקלים.
בתשלומים, הכל נחמד,
והיא ידעה גם למה היא באה, היא ידעה שהיא סדין אדום, היא ידעה שמשתמשים בה, והיא השתמשה גם בהם. יש כאן עקיצה כפולה, משולשת, בזבוז של זמן וכסף, ובעיקר ועדת האיתור שלהם לא יתרה כלום.
העובדים נמצאים באמת בחוסר ודאות, עכשיו צריך להגיד, עובדים עדיין חוששים למקום שלהם, כי אני מזכיר...
אני מאוד חרד לזה, ואני מאוד אוהב את האנשים ברשת, ואני מכיר אותם הרבה שנים, ומאוד חרד להם.
זה סופר חשוב, כרקע ברקע של חדשות 13 אנחנו מדברים על הליך קיצוצים שעומד להיות בפועל, כן, אני מזכיר שזה מה שאנחנו מדברים עליו בחודשים האחרונים, וכרגע שוב, חברה שאין לה מנכ״ל לחברת החדשות שלה, הרבה מאוד אנשים שם חסרים, הקיצוצים עוד מתוכננים להיות באיזושהי צורה, נתוני הרייטינג לא טובים, מאשימים את העובדים במצב שהגיע החברה, זו חברה שכרגע צריכה לקבל איזה בוסט מסוים.
טוב, אני מבטיח שכשיגיע הרגע הטוב, אנחנו גם נדבר איתך ונפרגן, בסדר?
כי זה חשוב. לגמרי, וצריך אפילו להגיד, באמת, החברה הולכת כרגע לכמה חודשים מורכבים, ועדת איתור, להביא מנכ״ל, הסאגה אמנם מצד שמאלוב ברקוביץ' נגמרה, אבל החברה עדיין...
מתחילה חדשה. נבוא טרבלסי, כתב הטכנולוגיה והמדיה בגלובס, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
בוקר טוב.
תכף, הרלה.
מרוב שאנחנו כל הזמן במלחמה ובמלחמה, יש גם את החיים הרגילים שאתה יודע, הם ממשיכים כל הזמן, אירועי סוף הקיץ, כל הדברים האלה הרגילים, ואין להם באמת מקום אמיתי כזה בחדשות, או לא יודעת, אנחנו לא באמת מדברים עליהם.
באיזה מובן אירועי סוף הקיץ?
נגיד, מכות בסיני, במלון.
בסיני?
כן, ואתה תוהה מי נוסע עכשיו לסיני, נכון?
כן.
וממש, גם אני תוהה. אין לי שום מושג, ואני אוהבת את סיני מאוד 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 מאוד.
אבל את לא תסי?
ממש לא.
ברור.
ודאי שזה, כמו שאני לא עושה, לתקן עכשיו את הרכב
בקלקיליה.
בקלקיליה או בכל מקום אחר, זה לא...
לא, אני אומר את זה כעת העניין.
כן, כן. ואני בטח לא אעשה לסיני או מדינה ערבית עכשיו, זה נראה לי...
אז יש מה? יש סרטון של מכות?
זה יותר ממכות, דקירות.
היה שם כיסאות קטע פלסטיק שם?
לא, כי אני חושבת
זה יותר מחצלות, זה לזרוק מחצלות באוויר.
זה מסובך, לזרוק
מחצלת. זה מסובך, וזה חול בעין.
גם לפגוע עם מחצלת זה קשה?
אני לא חושב שזה פוגע אפילו.
כי עד שאתה מגלגל את זה... לא, אתה יכול לעשות כזה כמו שלף לפה לראש.
אתה יכול לעשות צל, זה מה שאתה יכול לעשות צל.
במקום או שזה נמשך...
הזמינו את המכות והתחילו את המכות למחרת. בדיוק, אבל קבעו מכות. היה שעה שקבעו מכות. ובכלל, אני מרגישה שהעולם כזה משתנה. את יודע למה אני מתורגטת עכשיו ברשתות?
נו.
אם אני רוצה לתרום כליה.
הגיע הזמן.
וואו.
תגיד, גם האלגוריתם לא מכיר אותי?
לא, הוא מכיר, הוא מכיר.
אני רוצה לתרום כליה.
הוא יודע שאת מזדקה על כל האיברים עכשיו. זה לא קשה.
גורי, שנינו יודעים שאם אני תורמת
כליה...
זה לא בקטע של הכליה. אם אני תורמת כליה הנתרם או הנתרמת, זה כל יום הם שומעים נאום על כמה אני אצילה.
תשגעי את הבן אדם הזה.
בוקר טוב, גם היום.
הבן אדם יום אחד יוציא את זה ו...
קחי כבר! לא צריך דיאליזה, תביאו לי, שיגעת. לא, אני כל יום אעשה נאום. שלום, איך היום הצלתי אותך?
וגם את
תתקשרי
לחילי טרופר, נכון?
חילי, שלום.
אתה יודע שגם אני? אנחנו באותה הזה. גם אני תרמתי ונתרמתי.
למי אתה תרמת? כי אני, אתה יודע למי תרמתי. הראיתי לך את התמונה, חילי. לא, עוד
הילי.
ראיתי.
הלו.
אתה לא עונה לי כבר תקופה, אני אשלח לך תמונה עם... עכשיו, איך הוא יכול לא לענות אם אני שולחת תמונה עם מושתל או מושתלת?
אני אף פעם לא קיבלתי תירגות של...
תגיד, זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך הגיוני שיש פרסומת ל...
לא מכיר.
אולי אתה מתאים לתרום כליה?
לא מכיר, לא מכיר את הפרסומת.
אז אני לא... כי אתה מתורגת למה? לניקוי שטיחים עדיין?
תחורים?
כן.
הרבה לתחורים.
אבל גם כל
מיני... שהם יודעים משהו שאני לא יודע. אני חושב שהם יודעים לפניי. כי הטלפון איתי בשירותים, הם בטוח יודעים לפניי.
לפי ה-GPS, אתה כל כך הרבה זמן שם.
מצחיק שהם מנתחים את זה ככה.
קודם כל, זה לא יישמע לי...
זה או זה או שהוא בוגד, משהו קורה.
זה לא יישמע לי מאוד מופרך. זה לא יישמע לי מאוד מופרך אם הם מנתחים את זה ככה, כי תמיד בסוף הטיעונים של אלה שהם נגד האלגוריתם זה... ובביטוח בריאות שלך, ידעו דברים על הביטוח בריאות שלך, כאילו אם תיתן כל מיני מידע, ואז יוכלו לסחור באנגינה שלך.
כן, כן.
אז זה לא...
סחר באנגינה.
אתם מאשרים קוקיז לכל מקום שאתם נכנסים אליו?
אם אני צריך את המקום שנכנסתי אליו, הוא אומר לי, אני לא יכול להיכנס בלי הקוקיז, אני אקח את הקוקיז.
לא, אני עכשיו מנג'ית ידני.
מה אני אעשה?
יאללה, בוא, אני אלמד מחשבים.
לא, מה יקרה עכשיו?
תפגוש האקר, או אקרית.
אז מתרגטים אותך.
אז אין את זה. אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
כן.
אני רק אומרת...
יש אנטי-ארגות, יש כאילו דרך כאילו להגיד...
להשתנות באופי.
להשתנות, מה?
לדבר על נושאים אחרים.
אתה חוסם את הפרסומת הזאת.
לא, אני מתכוון... אתה עושה ממש בלוק וריפורט.
לא, אבל אתה גם משתנה גורי כבן אדם. אתה מתחיל לדבר על דברים אחרים, אתה מתחיל לחפש דברים אחרים. האלגוריתם לא אומר מה מתאים לו לדעתך, הוא נשען על משהו.
אז אולי אני צריך...
יש לו ליד.
גלית, יש לי רעיון מדהים.
נו.
תקשיבי.
כן.
זה פרקי פריידיי.
שנייה, רגע, זה...
יש מישהו בדלת? הלו! לא, זה פעמוני רוח. את יודעת שאני ודליק התקנו פה בכניסה לאולפן.
זה השיעור טייצ'י שלך. זה עכשיו מתחיל השיעור טייצ'י שגורי עושה ברדיו.
תקשיבי, יש לי רעיון מדהים.
כן. לא, איזה אידיוטי זה טייצ'י, סליחה.
יא.
שלום.
תקשיבי לרעיון. תקשיבי לרעיון.
אוקיי.
די, די, הבנתי. התלבש שחור, הבנתי. הכל שחור היום. אבל תקשיבי רגע, זה רעיון טוב, זה מרים. זה פריקי פריידיי, אוקיי?
זה היו מושלמים, מה שאתה הולך לעשות.
במקום...
לא.
בדיוק! בואו נחליף את הטלפונים. צודק, הוא צודק, הוא ראה את זה מגיע.
עשיתי את זה פעם שהייתי קטנה עם חברה שלי.
שהיית קטנה עשית את זה? אני הייתי עושה את זה עם ילד כשהייתי קטן, מה היינו עושים? מחליפים מקל. אתה עם המקל שלי? אני עם המקל שלך, נראה מה... מה יהיה מחר?
מה זה יביא?
זה כמו שהסברתי לניה אתמול, הסברתי לה שהיו פעמים שמישהו הגיע אליי הביתה ואמר, אפשר לבוא אליך. כאילו הוא הגיע אליי הביתה,
לשאול את זה.
לשאול אם אפשר לבוא אליי.
כן, לא, זה היה נפוץ.
לא הבנתי, אבל הוא לא... הוא התקשר.
לא, מה הוא התקשר?
איפה הוא התקשר? מטלפון ציבורי, איפה הוא התקשר?
אפשר לבוא אליך
ככה? איפה יש לו אסימון? זה אפילו לא שקל, זה אסימון.
היית כוח אידיוטי, בואו נעשה את זה עם מטבע כבר.
מה
זה? תגיד, אמא שלך הייתה נותנת, כאילו, אפשר לבוא כל מיני מתי שהוא.
למה את מדלגת על הרעיון?
לא, אני אחזור, אני רק רוצה להגיד אם אפשר לבוא אליך. אפשר לבוא אליך בעיקרון?
אליי תמיד, הבית שלי תמיד היה פתוח.
כיף, כיף בתים כאלה. אז כן, אני חוזרת לרעיון.
ותמיד החברים שלי היו מאוהבים בהורים שלי, וזה תמיד כזה, יו, איזה כיף.
זה אומר שהיה אוכל טעים. אבל אוכל שאתה מכין כגון פיטה.
אני חושב שבתקופה היא שהם עבדו מאוד מאוד קשה, זה היה הרבה כזה כן, מעדנים כאלה. הרבה מעדנים.
מעדני חלב.
מעדנים כאלה, וגם כזה סלטים כאלה מוכנים מכל מיני.
מה שהיה. אבל רגע, אני חוזרת לרעיון.
כן, אני לוקח את הטלפון שלך, את שלי.
ו?
ואנחנו
זה
מתנהלים...
זה לא פריקי פריידי.
תקשיבי, אנחנו מתנהלים ביוזר, אני מתנהל בתוך היוזר שלך.
והורס את חיי?
לא, אני פשוט, אתה יודע, את רואה את מה שאני רוצה לראות.
כן.
ועוקב אחרי מה שאני רוצה לעקוב. כן. ואת עושה את זה בטלפון שלי.
ואז היא ישנה לנו את האלגוריתם.
מה זה האלגוריתם? יתפוצץ לו המוח. הוא יגיד, מה קרה לו? הוא השתנה.
פתאום
שירה. הוא יזמין לי משטרה. יהיה עניינים.
וואו. זה נשמע לי טוב, אני לא בטוחה שאנחנו צריכים להחליף זהויות בשביל זה.
לא, את הטלפון.
אתה יכול כן להסתכל, אתה רוצה להסתכל בטלפון ברשתות שלי. לראות את הפיד שלי, וזה פיד תמורת פיד.
כן, אבל אני יכול גם להגיב לאנשים, בתור את.
לנתק קשרים?
אני לא יודע, זה אנשים ייסו בתוצאות.
לחזק קשרים?
לחזק קשרים אולי.
בסדר גמור.
אנחנו הולכים על זה?
על, על, על להחליף את הטלפונים, אני לא חושבת.
אוקיי, אפשר לעשות את זה פשוט עם יוזרים באינסטה. רוצה על, רק על האינסטה? לקחת את היוזר שלי, אני אקח את היוזר שלך?
כן, מה אתה רואה הרבה באינסטה? טוב, פי אלף ממני.
את רוצה ללחוץ על אקספלור אצלי בטלפון? את בטוחה שאת יכולה לעמוד בזה?
לא. אני לא רוצה בלי נוטריון.
את רוצה ללחוץ על הכפתור הזה?
אני רוצה...
אולי את רוצה להחזיק יד רגע לאייר בזמן שאת עושה את זה?
למישהו.
למה יקנולר?
למישהו ממערכת הביטחון.
אני חושב שאת בן אדם חזק ואת תשרדי את זה.
אוקיי, בסדר.
את כן תצטרכי לא להגיד כלום.
מה?
אני יודע מה אני אומר.
טוב, הבנתי, אוקיי.
האקספלור הזה, הכפתור הזה, אני רק מזכיר אם את לא זה.
בסדר, אם אפשר.
אני רק רוצה להסתכל על המוח שלך בזמן ש...
או לבייש. תביאו עוד.
אוקיי, אני אתקרב.
אני לוקחת את האינסטגרם של גורי.
נכון, זה אמיץ מצוי, זה נורא יפה. זה הכי אינטימי שהיה ביניהם.
אוקיי.
לא, לא, לא.
מה לא? אני עושה באקספלור.
זה צריך להיות אצלם. זה לא יצטרך בלי חס וחלילה שמישהו פה.
לא.
יהיה חלק. אנחנו בשידור חי.
איתן, איתן.
אני לא מבינה בזה עכשיו.
תוריד את זה.
זה כאילו, אתה אוהב לא סימטרי? כמה פעמים יצא לך להגיד לא סימטרי ליד הטלפון? כמה פעמים האלגוריתם שמע אותך אומר, אי שוויון, אני לא מבינה את זה. אני לא רוצה לראות את זה. אני מרגישה שאתה...
אולי?
אתה יודע שאני רואה את זה? אתה יודע שאני רואה את זה, נכון? אתה נתת לי את זה. אתה יודע שאני... אני לא מבינה... אוקיי, תלחצו על כפתורים בבקשה. וואו.
מיד, הרלה.
חבל שאני לא יכולה להגיד, אבל יש פה את אחד הדברים רק במדינה הזאת יכולים לקרות, בסדר?
בואו נעשה פתיח,
לא,
פתיח, פתיח.
ביקשנו לך לשיר פחות על פתיחים.
לא,
זה
אבל,
הודעה
רגע,
מהנהלה
גורי,
של התחנה.
אבל יש לו קול טוב.
יש לי קול
טוב. יש קול מדהים.
לא, לא, לא.
הוא שר
לא,
שם
לא,
במקומות.
לא, לא.
תן משהו.
תקשיבי.
ים השיבולים.
ים השיבולים שמסביב.
עוד, עוד. זה מסוג השירים שאפשר לשיר רק בהוהה.
הוהה.
כל השיר.
יש אנשים שהם פותחים את הפה לשיר.
ברור, נו.
באחד על אחד, זבי עכשיו כזה, זה שי צברי כזה. הם פותחים את הפה.
ולרי חמתי.
ולרי חמתי. אתה כזה...
איך את בשירה, אראלה?
אני מזמזמת כל הזמן.
מזמזמת מדהים.
ואיך את מזמזמת?
כל הזמן.
אבל טוב.
פעם היה פורמט כזה? זמזמת זה?
לא, אין דבר כזה.
תבדקי עכשיו, תעשי גוגל, רגע, תעצרו הכל, תעשי גוגל עכשיו, זמזם את זה.
אולי במקום זה נתקשר למישהו וניתן לו פרס?
זמזם את זה.
תזכרו את זה בסגיר, בסדר? הנה, 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 בבקשה, בבקשה.
בחיית, נו, טוב, בואו נתקשר.
הלו.
בוקר טוב, אני מדברת עם אלון צליל.
נכון.
שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
בסדר.
התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-150 אלף שקלים. מזל טוב.
מה? תודה, איזה כיף. זה אמיתי או שזה מתיחה?
לא, לא, זה אמיתי. אפשר לשמוח.
וואו.
זה התרגשות. תקשיבי, אפשר להגיד שזה היום הכי משמח. תודה רבה רבה, השם ישמח אותך.
תודה, גם אותך, יש לך צחוק ממש מקסים.
ועוד אני צרודה, אחרת הייתי צועקת. תודה רבה לך.
לא דבר, למי תודי?
לאמא שלי, לבעלי.
יופי, תהנו, הרבה בריאות.
תודה, תודה רבה.
ביי, כל טוב.
חשבתי שאולי נתחיל להיפגש, גם בלי שום קשר לשיחות שאנחנו עושים.
אולי נדיע לאנשים, כאילו תראי, זה שרק את מודיעה זה כן משאיר אותנו מאחור.
נכון.
וחשבנו להודיע לאנשים,
או לא השתתפנו אפילו בשיחה הזאת, ממש לא היינו חלק.
שכחת את הדוד דולק, ביי, תודה.
כן. כן, גם אני רוצה להגיד לך משהו.
כן, בואו נתקשר לאנשים, נודיע להם דברים אחרים.
אתם הילדים שהיו מתקשרים לאנשים וסוגרים?
לא, הייתי מתקשר ולא סוגר.
אצל גלית ברור ואצלך?
לא, להתקשר כדי...
לא הבנת, הייתי מתקשר אבל לא סוגר. הייתי מתקשר ועושה דברים איומים, איומים, איומים. דברים שאני חושב עליהם היום, ואני אומר...
למה?
אני הייתי מהילדים המשעממים האלה שלא עשיתי את זה.
כן, ברור.
את רוצה עכשיו?
אשמה.
לא. רוצה עכשיו שנעבוד על אנשים בטלפון?
תראי, כל שפת הגוף שלה זה אשמה בלי שהיא עשתה משהו.
זה עליך, זה על הדברים שאתה עשית.
מה יש לך?
לא, מה? לא יכולתי לעשות דבר כזה.
ברור.
באמת. מה אתה מסתכל עליי ככה?
אני אגיד לך למה. מה? כי את מלוהקת כל כך טוב לחיים האלה.
כן?
הליהוק שלך כבן אדם, כן. למה שאת עושה במקצוע
הוא
שלך,
מושלם.
הוא מושלם.
חד משמעית.
אין בן אדם אחר שיכול לעשות את זה.
חד משמעית. כשאני אצא תתפקו מצחוק?
לא, חס וחלילה, מה זה? אנחנו מתפקים לפני שאת מגיעה.
רק בפנים שלך.
רק בפנייך.
נכון.
כאלה אנחנו.
טוב, אפשר להתפזר.
יום מעולה.
אבל תודה.
זה דבר טוב לסוף. בוא נסיים ככה תוכניות מעכשיו.
אפשר להתפזר.
אפשר להתפזר, אין מה לראות.
יום מעולה, להתראות.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
מיד אחרינו, אתה יודע מה?
רגע.
מה?
זה נגמר?
כן, בטח. גורי גם אחר יום.
בסדר.
ואנחנו יהיה בו.
אוקיי.